לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום שלישי, י"ד באדר א' תשע"ט, הוא יומן לפי שעה היום. חבר הכנסת אורן חזן הקים מחדש את תנועת צומת של רפאל איתן המנוח, ובראשה הוא מתכוון להתמודד בבחירות המתקרבות. הצלחנו ללכוד אותו לשיחה על המהלך שבחר בו. עשינו זאת תוך כדי ההתארגנויות של חבר הכנסת חזן לברית המילה של בנו, מה שקורה ממש היום בצהריים. מיד אנחנו נשמיע לכם את הרעיון. ברעיון הזה הוא קובע שמפלגתו היא זו שתציל את הימין מאובדן קולות. הוא יספר גם על המגעים שעדיין לא הסתיימו בין מפלגתו לבין עוצמה יהודית וגורמים נוספים, וגם נשמע על שיחה מעניינת בינו לבין מחבל. זה קרה טלפונית וזה קרה לאחר הפריימריז בליכוד. נספר כאן על מפגש מעניין, הוא הסגרת סדרת הטלוויזיה שלו, המתנחל, הפגיש העיתונאי חנוך דאום, בין ההוגה והפובליציסט, תושב בת עין שבגוש עציון, מוטי קרפל, ליושבת ראש מרץ, חברת הכנסת תמר זנדברג, לשיחה על עמדות ואידיאולוגיות. בעקבות המפגש הזה פרסם קרפל את רשמיו תחת הכותרת, הלא מחמיאה, החורבן האינטלקטואלי של השמאל, כך הוא קרא לזה. אנחנו נארח כאן את מוטי קרפל ונתהה בכל רם, האם באמת השמאל, זה שמתהדר במשך עשרות שנים באינטלקטואליותו, האם הוא אכן איבד את זה? נשמע את הדברים. על מורכבות היחסים בין ישראל לפולין, לנוכח דבריו של השר ישראל כץ והאלבון הפולני שבעקבות הדברים הללו, אנחנו נדבר עם הדוקטור בועז כהן, ראש התוכנית ללימודי שואה באקדמית גליל מערבי. הוא ינסה לומר לנו, חברים, העניינים קצת יותר מורכבים. זה לא שכולם היו אנטישמים, זה לא שכולם היו קורבנות של הנאצים. המציאות, כמו בהרבה מאוד מקומות אחרים, נמצאת איפשהו באמצע. אנחנו נשאר בנושא הפולני גם לשיחה על הרכוש היהודי שמוחזק עדיין בפולין ללא חקיקה שמאפשרת את החזרתו לידיים יהודיות, בניגוד לחקיקה שקיימת במדינות אירופה האחרות. לשם כך אנחנו נדבר עם מנכ"ל אילר, הארגון היהודי להשבת רכוש. ונספר לכם גם על מיזם חשוב וחברתי, אתר טוב תודה, יוצא במיזם להכשרת בעלי מקצוע להתמודדות נכונה עם לקוחות ומבקשי שירותים, בעלי צרכים מיוחדים כאלה ואחרים. תהיה איתנו כאן מובילת המיזם, היא תספר לנו מאין נולד הרעיון, איך הוא מתקדם ומה היעדים. העניינים הללו, ואולי, אולי גם עוד קצת, תלוי באירועים ותלוי בלוח הזמנים. אנחנו מיד מתחילים באולפן שמעון כהן. חבר הכנסת אורן חזן מקים מחדש את תנועת צומת של רפאל איתן המנוח. בראשה הוא מתכוון להתמודד בבחירות המתקרבות. שלום לך, אורן חזן.
בוקר טוב, שמעון ידידי, מה שלומך הבוקר הזה?
אני בסדר גמור, לא מתמודד, אבל לפני שאנחנו מדברים על ההבלים של הפוליטיקה, קודם כל נברך אותך. יש לך היום ברית מילה לבן שלך, מזל טוב.
תודה רבה, בהחלט אמת ויציב. יום שלישי לא סתם נאמר פעמיים כי טוב. אנחנו מתחילים את היום הזה עם ברית מילה לבני הרך. ברוך השם, מכניס אותו בבריתו של אברהם, כמו שנאמר, אותי בני וביניכם. וכמובן, בהמשך היום, נחזור לענייני הפוליטיקה, ענייני היום-יום. גם דבר נולד חדש, מפלגה חדשה, גם וגם מפלגה. אני חושב שהשילוב הזה בין החיים האישיים לציבוריים הוא בלתי נמנע באורך החיים שלי, ואני שמח על כל רגע ממנו.
אורח אחד מן הסתם לא יהיה, קוראים לו בנימין נתניהו, נכון בברית?
אני חייב להודות שלא יצא לי להזמין אותו, הזמנתי אותו בשעתו לחפונה, הוא פחד להפריע עם כל סידורי ההבטחה, הבנתי את התקון, וזה באמת להעיק על הציבור חבל, חוץ מזה שיש לו עוד הרבה בעיות, הוא צריך לסגור את ענייניו, לטפל בכל הצרות מסביבו, וכמובן להתארגן לבחירות, בדיוק כמון, מאחל לכל הצדדים, בהצלחה.
עכשיו בוא נעבור רגע לעניין הזה, אתמול אתה מכריז על הקמתה מחדש של צומת, ונשאל אותך, למה? יש הרי על המדף כל כך הרבה מפלגות ימין, יותר מדי לפי לדעתם של רבים, למה להוסיף עוד אחת?
ראשית צריך לזכור שעם כל הכבוד, אני זה הימין. אני רוצה להזכיר לך שבארבע השנים שחלפו בכנסת האחרונה, בקדנציה הזו, אני לחמתי פעם אחר פעם מול המדיניות של הממשלה, זו ששילמה פרוטקשן לחמאס, זו שהתרפסה מול חמאס, זו שפחדה לתת גיבוי לחיילים. אני מזכיר לך את הימים של אלאור עזריה, שראש הממשלה בהתחלה בכלל הלך בקו של השר הביטחון ששרח יעלון והיה נגדו, ורק אחרי שהסברתי לראש הממשלה את החשיבות הוא הפך את עברו וגיבה את אלאור. אני מזכיר לך שרק לפני חודשיים סטודנטים על מדים באוניברסיטה העברית ושפלה, 120 חברי כנסת מראש הממשלה דרך נפתלי בנט, שר החינוך שהוא יורם הנהג, לא עשו דבר וחצי דבר. אני לקחתי את עצמי והבאתי את האוניברסיטה להתנצלות, כיוון שהתחייבתי שחיילי וחיילות צהל לעולם לא יצעדו לבד. אני מזכיר לך את הגירושים מהמונה, את הפינויים וההריסות מנתיב האבות ומעופרה. אני רוצה לומר לך שבכנסת האחרונה אני הייתי הימין, ולכן כל הדיבור על זה על פיצולים הוא לא רלוונטי. אני כן אומר שאני קורא לכל מפלגות הימין שבימין, אלה שארץ ישראל, עם ישראל, תורת ישראל, וכמובן חיילי צבא הגנה לישראל חשובים להם, אלה שיודעות שהם לא יכנו בפני לחץ אמריקאי שעתיד לבוא לחבור אליי, להצטרף אליי לדרך. אני מבטיח לתת לכולם מקומות ריאליים. אני עשיתי את המהלך הזה כיוון שיש סקרים שמראים שאני חזק מאוד, שאני מתחיל בחמישה מנדטים ועוד 8% שמתלבטים לחיוב. ולכן אל תלחיצו אותי ותפחידו אותי בדיבורים על פיצולים או בדיבורים על כל מיני סידורי עבודה לחקים כאלה או כל מיני וונאבים מבחוץ. מי שארץ ישראל חשובה לו, מי ששלטון הימין חשוב לו, מי שהדרך שלנו, שאני מוביל, אמירת כל הימי בפנים, מתאימה לו, מוזמן לבוא לחבור אליי, קראתי לאלי ישי, קורא גם לאחרים, בואו, קחו חלק בדבר היחיד שהוא ימין נכון, ערכי, אותנטי, עזוב אותך ימין חדש, עזוב אותך מכאלה שמוכנים לשמור על הכיסא גם במחיר של שחרור מחבלים, עזוב אותך מכאלה שסתמו את הפה כשעצרתי בגופי אוטובוסים של משפחות מחבלים. בוא נתרכז בליבה, לא תסמאות, אלא אמירה אמיתית בשירות העם, ממש משרתי העם, מפלגה שמשרתת את העם בכל מקום, בנגב, בגליל, כמובן בהתיישבות ובירושלים בירתנו. זה מה שאני מוביל וזה גם יצליח.
יש לך חברים? זאת אומרת, יש ברשימה מסודרת? עד כמה סגרת כבר?
אנחנו פתחנו את הרעיון בזה שמירחת אותי להולדת הבן. אני בשעות האלה עסוק בלארגן את ברית המילה. אני מודיע, יש ברית מילה היום. כמו שאמרתי, זה מאוד מרגש ומאוד משמח. מיד שנסיים את זה, אסגור את ענייני הרשימה. יש דברים מפתיעים, יש דברים מעניינים. אני לא מחפש כוכבים. כוכבים יש בשמיים. אני מחפש אנשים שיהיו מוכנים לשרת את עם ישראל, שמגיעים מהעם, שמכירים את המצוקות, מכירים את הכאב. אנשים שנאמנים לדרך, שלא יכנו ללחצים, שאי אפשר לקנות אותם בקומבינות, בטריקים, בפולישטיקים. ומעל הכל, אנשים, זה באמת בעיניי מעל הכל, ש... חווים את הצרות והמצוקות של עם ישראל ביומיום. אתה יודע, אני מסתכל על הרשימות האחרות, באמת מרביתם נבחרו בצבע אחד, רשימות של אנשים סוואים, שאיך הסווע יבין את הרעב, איך זה שיושב לו למעלה במגדל השני ידע לתת את המענה של זה שנמצא למטה. אני מסתכל על הכנסת האחרונה כמו גם על זו שקדמה לה, ואני רואה את כל תעשיית הלובי שמסנברת את עיני החקים, שהולכים אחרי הלוביסטים בעיניים עצומות, כל אלה משרתים את בעלי ההון והממון. אני מביא אנשים שלא יכנו, שלא יסתנברו, שמכירים את הציבור, שיודעים כמה עולה הלחם והחלב, שזוכרים את חמשת הממים מז'בוטינסקי ודרך בגין. אגב, תשאל, אם תשאל כמעט כל חק בליכוד, זה שקיים וזה שעתיד להיבחר ברשימה, אני לא בטוח שהם יודעים אפילו מה הם חמשת הממים. אני אומר לך שהדברים האלה של מורה, מזון, מרפא, מלבוש, מעון, אלה דברים שמלווים אותי, אלה דברים שאני אביא לתוך הכנסת, וכמובן, ומעל הכל, ייצוג לצעירים, ייצוג לחיילים, דברים שלא קיימים באף רשימה אחרת. אני אעשה את זה בצורה הטובה ביותר, כמו שעשיתי את זה בכנסת האחרונה, בתוך המקום שהביא אותי להיות עומד ראשון בראש רשימת הנואמים, ושני רק לראש הממשלה נתניהו. בחשיפה הציבורית, התקשורתית וברשתות החברתיות. יקירי, אני מתחייב שצומת בראשותי ישמור את נתניהו בימין, ותהיה ימין אמיתי, אותנטי, לא כזה שמתחזק.
תאמר לי, היו דיבורים בזמנו, לא בזמנו, בסך הכל לפני יומיים שלושה, על מגעים בינך לבין עוצמה יהודית. למה הדבר הזה לא הלך?
אני אומר לך שגם ברגעים אלה יש מגעים. רק לצערי, יש כאלה שמה שבראש מעניין, לסדר לעצמם כיסא בכנסת, ולא באמת לשמר את כל הימין. אני רצתי עם הפלטפורמה של צומת, עם המפלגה הזו שזוכרת את העבר אבל בונה את העתיד, מפלגתו של חפול, איש ארץ ישראל, שהיה מחובר לאדמה. גם היום אנחנו מחוברים לאדמה ודואגים לחקלאים. אני אומר לך שהחבר'ה שאיתם נפגשתי, אני עדיין קורא לכולם לבוא להתאחד סביבי. אתה יודע, אני רוצה את האותיות א' ח'. לא רק כי הם ראשי תיבות של אורן חזן ושימון, אורן חזן זה אח ומסתבר שבנט כבר לא, אלא א' ח' זו התחלה של אחדות. אני רוצה לאחד את הימין שבימין, אני עדיין קורא להם, אבל אם הם עסוקים בלתפור חליפות ולהתאמת לכיסאות על מיקומים כאלה ואחרים, אני אומר לך שאני מבטיח לתת לכל אחד מהם מקום ריאלי אצלי ברשימה. עדיין לא מאוחר ועוד ייתכנו הפתעות. דבר אחד בטוח, אני רץ בבחירות האלה בשם עם ישראל, ואני הולך להפתיע בגדול.
אז בסופו של דבר אתה אומר לנו, אני לא פה מתמודד רק כדי שאולי מישהו ישבץ אותי, אלא כדי שזה יקרה בדיוק ההפך, שאני אצליח לייצר איזושהי מעטפת, מעטפת שתכלול בתוכה מפלגות אחרות.
בוודאי ידידי, אני לא מחפש סידור עבודה, אני רוצה לשתף אותך בעצם את כולם. אני בימים האחרונים מאז הכנסת, מאז שכבר מיהרו להספיד אותי, קיבלתי עשרות הצעות לעבודה, לקמפיינים, לתוכניות. אמרתי לא למיליוני שקלים. אתה יודע למה? כי אני לא כאן בשביל סידור עבודה. אם הייתי רוצה כסף, אז הייתי הולך להפיק אחר לגמרי. בכנסת עבדתי בשביל עם ישראל, הרווחתי 8 שקל לשעה, תאמין לי. ואמרתי לא לאותם מיליונים, כיוון שאני באתי לשרת. לכן, כאחד שבא לשרת, אני לא מחפש לסדר לעצמי מקום עבודה. יש כאלה שמחפשים. הפלטפורמה שאני הקמתי, מפלגת צומת בראשותי, היא זו שתאחד את מי שרואה בעצמו ימין אמיתי. אפשר לעשות חבירות עם ייחודים טכניים, גושים חוסמים, אבל דבר אחד בטוח, רק האידיאולוגיה, דרך הארץ והנאמנות, הם אלה שינחו אותי בלחבר אליי אחרים. לא עשיתי זה כדי לקבל מקום משוריין, קיבלתי הצעות גם לפני שהעליתי את צומת על המפה, עשיתי זה כי אני באמת רואה עצמי האדם בזמן הנכון שיהיה. את קולם של מאות אלפים שמרגישים שקולם נשמע מפי.
אבל אתה לא אומר לנו בבירור מה גרם לזה שלא הלכת יחד עם עוצמה יהודית.
שוב, תראה, אני אומר לך עוד פעם, הדבר הזה הוא לא מוצר מוגמר. יש עדיין מגעים, יש עדיין פניות מכיוונם, יש עדיין שליחים שמנסים. הם מחכים לקבל איזשהו מקום בזנב של הבית היהודי. אני מאחל לציבור הזה והצלחה, בסוף הם כולם אותו שטנץ. אני חושב שצריך לפתוח את השורות, צריך לשבור את תקרת הזכוכית, צריך לייצר משהו אחר בדיוק כמו שאני מייצר. כשדיברו במשך שנים על פוליטיקה חדשה, אני זה שמביא אותה, אני זה שכבר הביא אותה. לכן אני אומר לך עוד פעם, אני לא אומר לא, אני גם קורא מכאן שוב לאלי ישי, לבוא, לקחת חלק, בכל זאת, מייצג ציבור לא קטן, חבל ששוב הוא ימצא את עצמו מחוץ לכנסת ויפסיד, והציבור שלו לא יהיה לו מי שישרת אותו, על אף שאני אעשה את זה גם אם אלי לא יהיה שם לידי. אני קורא גם לאחרים לבוא לקחת חלק, אפילו לפייגלין, מוזמן לבוא ולהצטרף, אפילו פייגלין שתקף רבות את משפחתי, שכן הוא עצמו הפסיד להביא אחיל חזן, והנציג שלו הפסיד לי בפריימריז הקודמים, הכל בסדר. בסוף, אני כאן כדי לדאוג שקולות הימין לא יזרקו לפח, כדי להציל את הימין, כדי לשמור את הימין האמיתי, כדי לשמור את ראש הממשלה נתניהו בימין.
אתה תהיה מאלה שמתייחסים או שלא מתייחסים לסקרים בחודש, השבועיים, שלושה שלפני הבחירות?
אני מסתכל לסקרים ככלי עבודה, לא כמוצר מוגמר. בסוף, סקר יש לו כללים משלו, והנחיות משלו, והוא גם מונע מאוד מהלך הרוח ומה שפורסם קודם. אני מסתכל על מה שקורה ברשת, ואני מסתכל על מה שקורה בציבור. כשאתה רואה עשרות אלפי, אם לא מאות אלפי לייקים, הודעות, תגובות, שיתופים, פניות מהציבור, מהאנשים של אורן, אל תוותר, אנחנו צריכים אותך, לא רק בגלל שבלעדיך הכנסת משעממת, את זה כבר כולם מבינים, אלא גם בתור זה שזרק את חנין זועבי המחבלת, והדיח את זחאלקה, וגם אחרים ששם את כל האמת בפרצוף, וכמובן, כשאני הולך ברחוב, אי אפשר להתעלם, הפופולריות הרבה שלה, אני זוכה, אני אומר לך בצניעות, אני אחד מהח"כים, אם לא הח"כים, הוא לא הח"כ הכי מפורסם, אני אחד מהח"כים הכי מפורסמים, אבל אני גם אחד מהח"כים הכי אהודים ופופולריים.
אז זהו, השאלה אם את הפופולריות הזאת אפשר לתרגם לפתק.
אני מאמין שכן, כי אני לא פופולרי בגלל שאני דוגמן, שחקן או זמר. בסוף העדה שאני מקבל היא בגלל העבודה הציבורית שלי, השליחות הציבורית שלי. האנשים האלה שהם מאוד שמחים על הדרך שאני מוביל, על הנאומים שאני נוהם, על השיח שאני משנה, בכל כך הרבה נושאים ותחומים, על זה שהבאתי את שכר החיילים, על זה שדאגתי לחדר טיפולים רץ תירדים. האנשים האלה בוחרים בי והולכים איתי ואוהבים אותי, והם שותפים בדרך שאני כשליח ציבור ולא משום סיבה אחרת, ולכן אני מאמין שאני אלך עם זה ואני גם אצליח.
שמעתי אותך אורן מספר אחרי איך נקרא לזה הפריימריז הלא מי יודע מה מוצלחים, סיפרת שקיבלת שיחת טלפון מהכלא.
האמת, קיבלתי שיחת טלפון.
מה זה היה הדבר הזה?
שמחזירים היום פרגה המכובסת.
רגע, לא שמענו איפה שהוא נותקת.
אני אומר מה שמוגדר באגה המכובסת, אסיר ביטחוני, שהתקשר להגיד, אתה כבר לא תצחק על האימהות של המחבלים, אתה כבר לא תצחק על המחבלים, הוא אמר על האסירים הביטחוניים, ואתה, אנחנו חוגגים היום. ויש סיבה, אני מזכיר, שבכתבה שהתפרסמה דווקא בעיתון הארץ, ככה שאין לחשוד שאני הייתי קשור לזה בדרך כזו או אחרת. בכל זאת, אני לא מהמיליה ולא מכוסתי של עיתון הארץ וחבר מרעב, אבל בכתבה שפורסמה, ישאלו המחבלים בכלא, הייתה כתבה על מה שמוגדר, כמו שאמרתי, במכבסת המילים האסירים הביטחוניים, ישאלו על הפוליטיקה הישראלית, אז על יאיר לפיד, על יאיר לפיד הם אמרו שהוא שקרן כמו האבא שלו, ועל אבי גבאי אמרו שיעיפו אותו כמו את כולם, על ציבור שפרשה הם אמרו שהיא התקווה האחרונה, שמח לגלות שהתקווה שלהם נגדעה, ועלי הם אמרו שאני מוביל את דעת הקהל, הם לא סתם אמרו את זה, גם הם רואים שהדברים שאני עושה נשמעים למרחוק, נשמעים גם לרחוק, ותקשיב טוב, נכנסים ללבבות, דברים שיוצאים מהלב, בי וליבי שווים, את זה כבר אתם יודעים, נכנסים אל הלב, עולם של רבים נשמע איתי.
אז אתה אומר לנו בעצם מספר הטלפון שלך משוטט איפשהו בבתי הכלא של המחבלים, שזה...
יראה.
לא נעים, לא נעים, לא?
כן, יותר היה לא נעים כשחמאס, המתכל חמאס אותי חוזה על רוסי, היה לא נעים כשהמחבל הזקן אבו מאזן פנה לאום ולבית הדין הבינלאומי באג כדי לבקש להכניס אותי לרשימת הטרור העולמית, היה גם לא נעים לגלות שהשבק במשטרה עצרו אח מוסמך בבית חולים בירושלים בחשד שניסה לרצוח אותי, תכנן לרצוח אותי. זה שהטלפון שלי מסתובב זה דווקא מאוד נעים, אני מזכיר שעם ישראל כולו יש לו את הנייד שלי, לא התבאשתי לפרסם אותו בפייסבוק שלי, בשידורים חיים רבים, אני עומד מאחורי, אני יודע לך, אתה בעצמך ניסית ליצור איתי קשר, ראית שאני תמיד ממתינה, כי אני באמת עובד מסביב לשעון ומשתדל לענות לכולם, מוכרים, לא מוכרים, תומכי ומבקרי כיף.
כן. טוב, אורן חזן, אנחנו נעקוב אחרי ההתארגנויות האלה בימין, נראה עד כמה הדברים באמת יבשילו, בינתיים, שוב, שיהיה בשעה טובה, שיהיה מזל טוב, אתה בדרך להתארגנויות הברית, ברית המילה של הבן.
באמת.
ואחר כך תצא לדרך ואנחנו נעקוב. תודה רבה.
שעה טובה, בעזרת השם נעשה ונצליח.
כל טוב. שלום, אנחנו אומרים לדוקטור בועז כהן, ראש התוכנית ללימודי שואה באקדמית גליל מערבי. שלום לך.
שלום וברכה, כן.
היחסים בין ישראל לפולין, יחסים מורכבים, ושוב הם עולים על סרטון בעקבות דבריו של השר ישראל כץ, האלבון הפולני גובר, האיומים. מה, איך צריכים להתנהל עם הסוגיה המורכבת הזו?
טוב, נראה לי שדי ברור שמה שעומד על הפרק זה לא שאלת האמת ההיסטורית כמו שאלת ההתבטאויות של הפוליטיקאים. כי האמת ההיסטורית היא יותר מורכבת מהאמירות האלה. עכשיו, אני גם לא אומר את זה בתור עצה לשר חוץ, אבל מדינה שהיא חברה שלך, אתה לא חייב כל הזמן להיכנס בראש בראש. מה גם שזה גם הכללות די בוטות.
אז אולי מדינה חברה לא נכנסים איתה ראש בראש, אבל מדינה שבה רואים שכל כך חשוב לה להדגיש את התנערותה, את התנערות העם שלה ממעורבות במעשים מסוימים, אולי זה גורר, גם מהצד השני, גורר את האמירות הישראליות.
בוא נאמר כך, מדינת ישראל בשנים האחרונות מנהלת מדיניות מאוד ברורה של לנסות לנטרל את הפצצה הזאת ולהגיע עם הפולנים לכל מיני הצהרות והסכמות שבעצם מאפשרות חיים ביחד של שני הזיכרונות של שני העמים האלה. ואני חושב שכמדינה זה הדבר הנכון לעשות. כמדינה. זאת אומרת, זו החלטה נכונה למדינה לחפש ליישר הדורים. מבחינת האמת ההיסטורית, יש לנו ויכוח עם הפולנים על היקף השתתפות של פולנים ברצח יהודים, אבל צריך לזכור, את רוב יהודי פולין רצחו הגרמנים, את הרוב המוחץ. יהיו פולנים שמסרו את הנפש ממש בשביל להציל יהודים. הממשלה הפולנית בגולה הקימה ארגון שיעזור בהסתרת יהודים, אין אף ממשלה אחרת כבושה שעשתה את זה. אז יש צדדים לכאן וצדדים לכאן, אבל להפוך את זה רק לצד אחד זה גם לא נכון. אני גם חושב שזה לא נכון מבחינת לבנות עתיד חדש. עם הגרמנים אנחנו כבר מדברים, אז עם הפולנים?
אולי בגלל שהפולנים בכל זאת, שוב, הם בניגוד לעמים אחרים, מנסים כל הזמן לנקות את החליפה, כל הזמן להיראות בלי הקטם הזה בעברם, להראות אותו כזה משהו שולי, אפילו להראות את עצמם כחלק מהקורבנות. אז אולי
היום
זה...
הפולנים הם קורבנות, הפולנים הם קורבנות של הנאצים, הם עם כבוש על ידי הנאצים, שהדבר הראשון בחודשים הראשונים של הכיבוש, הקבוצה שנרצחת הכי הרבה בפולין, זה אינטליגנציה פולנית, לא יהודים, הם עם כבוש, הם עם כבוש שסובל תחת הגרמנים, שלא מייצר יחידות מתנדבים להילחם באדם כמו העמים האחרים. צריכים לזכור את זה, הם לא עברו שואה, אבל הם קורבנות של הנאצים. הם גם קרבנו מצידם, חלקם היה להם יד ברצח יהודים, יותר מדי חלקם, כמות גדולה מדי. אבל זה לא יכול להיות כל הסיפור. חיילים פולנים נלחמים נגד הנאצים בשני צבאות, שבהם יש גם חיילים יהודים, ויש בהם גם אנטישמיות, כמו הצבא הפולני הגולה של אנדרס, שהוא גם צבא פולני שנלחם בגרמנים, וגם יש בו אנטישמיות, אבל אנטישמיות יש לא רק אצל פולנים. אני חושב ש... אני לא מנסה להקטין, אני חושב שהממצאים ההיסטוריים החדשים מגלים לנו שכנראה כ-100,000 יהודים נרצחו על ידי פולנים במהלך המלחמה. אבל יש גם הרבה מאוד יהודים שניצלו, כל יהודי שניצל הוא ניצל בזכות פולנים. אז אי אפשר לראות רק חצי מהתמונה.
עכשיו כשאומר השר כץ, מזכיר את הציטטה מדבריו של יצחק שמיר המנוח, שאומר שהם ינקו את האנטישמיות מחלב אימם, והוא מזכיר גם שאביו של יצחק שמיר נרצח על ידי פולנים, השאלה היא, מעבר למה שקרה בשואה, השאלה אם אותו רצח של 100,000 יהודים מגיע על רקע איזושהי אנטישמיות קדומה שנמצאת כערס מאוד מאוד נוח להוליד תופעות שכאלה.
יש אנטישמיות נוראית בפולין לפני המלחמה. זאת אומרת, האנטישמיות בפולין מתעצמת ככל שהשנים עוברות. האנטישמיות בפולין היא ממשלתית לפני המלחמה, שיכול לעמוד שר או ראש ממשלה ולהגיד, פגיעות אלימות ביהודים לא, אבל לפגוע להם בפרנסה, למה לא? או בוודאי. או שסטודנטים יהודים מותקפים באוניברסיטאות, וזו תופעה מסיבית. זאת אומרת, יש אנטישמיות בפולין, יש גם חברים של היהודים בפולין, יש ארגונים שהם לא אנטישמיים, אבל באופן עקרוני, יש אנטישמיות ממשלתית בפולין לפני השואה, תוסיף את זה לאנטישמיות הנוצרית, הכל ביחד. יש שם אנטישמיות מאוד קשה, עכשיו צריך להגיד את האמת. חלק מהאנשים שמתעסקים בהצלת יהודים הם אנטישמיים. זאת אומרת, זה שאתה לא סובל יהודים ואתה רוצה שהם יעזבו את המדינה, לא אומר שאתה עמדת מנגד כשהיה צריך להחביא ילדים יהודים. וחלק מהאנשים מהארגון הפולני הזה, של הצלת היהודים, של הממשלה, הג'יגוטה, חלק מהאנשים שפעילים בו הם אנטישמים. זה שאדם הוא אנטישמי עוד לא אומר שהוא רוצח יהודים. אבל זה נכון שבפולין יש אווירה מאוד קשה כלפי יהודים שמתעצמת כל השנים לפני המלחמה, והרג היהודים לא קרה בחלל ריק. עם כל זה, אי אפשר להאשים את כל הפולנים בזה. בטח שאנחנו מנסים לבנות יחסים חדשים עם דור חדש, שרובו לא עסוק בלהכחיש את השואה. להפך, יש לנו בפולין חוקרים פולנים צעירים שהם חוקרי שואה, יש לנו פעילים מקומיים שמנציחים שואה בערים, בעיירות. אז נכון, לא מזמן ראיתי סרט של תלמידות בית ספר פולני שרות את שמה ישראל וירושלים של זהב בפני תלמידי בית ספר ישראלי שמבקר. יש, זה לא רק שחור משחור, ולחזור עכשיו ולנפנף אמירה של שמיר, שגם אז אגב הפולנים לא הבינו מאיפה זה בא, בדיוק כשמחדשים את היחסים ושבונים יחסים חדשים עם ישראל, ממשלה פולנית חדשה, פרו-ישראלית, הם קיבלו את האמירה הזאת, אבל עכשיו לחזור לזה זה מיותר.
אז בעצם
זה גם לא נכון, זה לא נכון עובדתית. עובדתית כל אירופה הנוצרית היא ענקה מאנטישמיות. בפולין היה גם אנטישמיות ממשלתית ופוליטית מאוד מאוד חזקה, שהכל ביחד יצר את הגל האנטישמיות הנורא שלפני המלחמה. זה לא, אני לא מתאר אף אחד. לא צריך לתאר את הפולנים. אבל לא צריך לעסוק כל הזמן בלמצוא רק את הצד הרצחני שלהם, כי אלה גם צדדים אחרים.
זאת אומרת, זה לא רק לא נכון טקטית להתבטא כך, בעיקר כשאתה במעמד של שר חוץ, אלא יש כאן גם פשוט לא נכון עובדתי, צריך להכיר את המורכבות של האירועים ובהתאם להתייחס.
אני חושב שכן, אני חושב שהאנשים, פוליטיקאים יש להם כל נסיבות לדבר בצורה בוטה. גם בפולין, הממשלה שם היא לא בדיוק תלית שתחלת, הם בהחלט עושים דברים שהם לא על דעת, שאנחנו מתנגדים להם, הרבה מאוד היסטוריונים בפולין ומחוץ לפולין, ואיך מספרים את הסיפור של השואה וכו'. אבל יש לנו כל מיני אפשרויות. אחת זה להיות בברוגז ולריב איתם כל הזמן, והשנייה למצוא דרך לשיח, ושיח צריך לבנות כשאתה לא עסוק עכשיו לדפוק להם על הראש עם פטיש. ואני חושב שיש הרבה מאוד אנשים בפולין שהם חברים שלנו, שמעוניינים בקשר עם ישראל. פולין זה מדינה פרו-ישראלית עדיין, כאילו, ואנחנו צריכים למצוא את הדרך לנהל שיח שהוא לא מכחיש את השואה, לא מקטין את השואה, והוא גם ער, אבל המורכבות של השואה ולתחושות הפולניות, ולעובדה שהיו פולנים שאכן הם עצרו נפשם להציל יהודים.
כן, טוב, המשימה הזאת של להתייחס באופן מי שמבין ומכיל את המורכבות, לפעמים זאת משימה קצת קשה.
זו משימה קשה, וזה באחת המטרות שלנו בתוכנית ללימודי השואה באקדמית גליל מערבי. אנחנו מלמדים מאות סטודנטים שואה. והמטרה שלנו היא שאנשים יבינו שהסיפור הוא מורכב. הוא מורכב לא רק בגלל הפולנים. הוא מורכב שמדברים על הנהגה יהודית בגטאות, הוא מורכב שמדברים על התמודדות יהודית. אתה לא יכול לראות הכל בשחור, כי המציאות בחיים היא לעולם לשחור לבן, במיוחד במצבי קיצון, שיש לך מצד אחד את השחור משחור, ואת הלבן מלבן, אבל באמצע יש הרבה מאוד שטחים אפורים והתמודדויות קשות שאתה לא היית בהם ולא התמודדת איתם, ואתה צריך להבין את המורכבויות שעמדו בפני אנשים, וזה מטרה רצינית, כי הרבה מאוד פעמים מדברים בסיסמאות על השואה, אנחנו חזקים מאוד בסיסמאות והרבה דברים בשיח הציבורי, אבל המציאות היא יותר מורכבת וצריך להכיר בה שהיא יותר מורכבת.
דוקטור בועז כהן, ראש התוכנית ללימודי שואה באקדמית גליל מערבי, אני מאוד מודה לך על הדברים, נקווה שנהיה קצת יותר שקולים ומורכבים.
בבקשה, אני גם מקווה. תודה רבה לך.
שלום, שלום.
כל טוב.
המתח בין הממשל הפולני לממשלת ישראל בעקבות דבריו של השר ישראל כץ מציף סוגיות נוספות שבין שני העמים. באילר, הארגון היהודי להשבת רכוש, מזכירים לנו שלמרות הרצון הפולני להתנער ממעורבות מעשי הנאצים, פולין היא עדיין המדינה היחידה באירופה שעדיין לא חוקקה חוק בנושא השבת הרכוש היהודי שנגזל בשואה. ולאחריה גם, איתנו נמצא על קו הטלפון מנכ״ל אילר, נחליאל דיסון, שלום לך.
שלום.
באמת, למה בכל המדינות קיים חוק ודווקא בפולין לא? זאת אומרת, מה קורה שם?
ראשית, רציתי לדייק, לא קיים חוק לגבי רכוש פרטי.
פרטי.
רכוש קהילתי, יש איזשהו חוק שכבר מופעל, אמנם בעתלתיים, אבל יש חוק. אז רק למען הדיוק. זאת מדינת, פולין זאת המדינה עם האוכלוסייה היהודית הגדולה ביותר שהייתה לפני השואה באירופה, והיא חוששת, היא מאססת, היא מתנגדת ליצור חוק להשבת רכוש. זה כבר הרבה שנים, למרות ההבטחות שהבטיחו פעם אחרי פעם שהם יחוקקו חוק כזה, הם עדיין לא עשו את זה, וכרגע הם ממש מתנערים מהחובה שלהם לעשות זאת.
זה בגלל שמה, שהם חוששים שהם בעצם יגלו שאולי כמעט כל הכלכלה הפולנית מבוססת על מפעלים, על בתים, על אחוזות של יהודים?
זו טענה שכאילו לכאורה הכלכלה הפולנית תתמוטט אם הם יטפלו בהשבת הרכוש היהודי. מה שהם גם טוענים זה שהאנשים שנספו בשואה נספו כפולנים, ולכן כיוון שזה ברובו רכוש ללא יורשים, אז הרכוש הזה שייך לממשלת פולין. אנחנו כמובן טוענים שלא כך, נספו כיהודים, ולכן הרכוש הזה צריך להיות שייך לעם היהודי, אבל הם לא רואים את זה בצורה כזאת.
רגע, בעצם טענה שכזאת לא יכולה הייתה להיות בכל אחת ממדינות אירופה? זאת אומרת, אם יש חוק בצרפת לצורך העניין, אז אפשר להגיד גם כן שהיהודים שם הם נספו כצרפתים, ולכן באמת הרכוש צריך להישאר שייך למדינה.
יש מדינות שכן שיבו רכוש ללא יורשים, אבל זה לא, מה שקורה במדינה אחת לא מחייב מדינה אחרת, מדינה כמו פולין.
אני מחפש את ההיגיון. אני מחפש את ההיגיון בטענה הפולנית, לכאורה, אם יש בזה היגיון, אז כל אחת ממדינות אירופה הייתה יכולה להתנער בצורה הזו.
תראה, אם אתה הולך באופן טכני, נפטר בן אדם בישראל היום ואין לו יורשים, אז הרכוש שלו עובר למדינה. אז טכנית, לכאורה הם צודקים. אבל ברור פה שפה יש בעיה ייחודית, שהאנשים האלה נספו כיהודים בגלל יהדותם ולא בגלל פולניותם. האם כך, הרכוש הזה אמור להיות של העם היהודי ולא של ממשלת פולין, אין שום סיבה. אבל זו טענה שהם לא מוכנים לקבל. אבל חוץ מהרכוש ללא יורשים, יש גם הרבה רכוש שהוא עם יורשים. גם את זה הם מטרטרים את האנשים לבתי משפט, לא מוכנים ליצור חוק שיטפל במצב המיוחד, במצב המאוד ספציפי של אנשים שקשה להם להביא מסמכים, אין להם תעודות פטירה למורישים במקרה הזה, איזה סיפור שהיה צריך לבוא לקראת, ולא ללכת בדקנות משפטית ולהגיד תלכו לבית משפט ותשבור את הראש שם, שזה מה שקורה היום.
אנחנו יכולים לעמוד את הסכומים של הרכוש הספציפי שנמצא בפולין?
יש כל מיני עומדנים, אבל אנחנו באילר, אנחנו ארגון יהודי עולמי להשבת רכוש, אנחנו היינו רוצים לקדם את המהלך. ככל שנעלה את הסכומים, הסיכוי שמישהו יתייחס הוא קטן. אז לכן אנחנו רוצים לדבר על העיקרון, וגם אנחנו מבינים שלא יקבלו את כל הכסף. אנחנו אומרים לפחות משהו, מידה של צדק, מה שאנחנו קוראים, אפילו שזה לא יהיה כל הסכום. ולכן הטענות שכאילו אנחנו מבקשים למוטט את הכלכלה הפולנית, הן לא נכונות. כי אנחנו בסך הכל מבקשים שיעשה מידה של צדק. אנשים שקיבלו משהו במקומות אחרים, הרגישו משהו נעשה בכיוון החיובי, אבל פולין גם את זה מסרבת לעשות, לזה אנחנו מתנגדים, לזה אנחנו נלחמים נגד.
מצידה של פולין, אמנם אתם מדברים עקרונית, ואתם אומרים לפחות שיהיה משהו שיש בו אמירה, אמירה עקרונית שאנחנו מכירים בצורך לפצות את אותם יהודים או לפצות את היורשים, אומרת אבל מן הסתם הממשלה הפולנית, עם כל הכבוד לזה שאתם רוצים לדבר עקרונית ולדבר בכותרות, בסופו של דבר הדבר הזה יבוא לרמת המשפט, ואם אנחנו פותחים את הפתח, אז אין סיבה שלא יבוא יום אחד יהודי כזה או אחר וידרוש עד הגרגר האחרון את כל מה שמגיע לו, ולא נוכל לעמוד מולו. זאת אומרת, לכאורה, גם אם נרצה לתת לזה כותרת עקרונית, בסופו של דבר הדברים באים לידי ביטוי במספרים, ואולי החשש ממיתות הכלכלה הפולנית, אולי יש בו משהו.
כן, אפשר להסתכל על דוגמאות. בגרמניה היו הסדרים, באוסטריה, בסרביה, במקומות נוספים היו הסדרים, וזה לא הגיע לכלל מצב ש... ממוטט את הכלכלה של אותה מדינה. ולכן אני חושב שזה... אנחנו לא צריכים לחשוש על זה, וגם הם לא צריכים לחשוש מהדבר הזה. במידה יהיה הסכם, והסכם יהיה חלוט, ורק ברור שיש לו סוף, אז הם לא צריכים להיות מודאגים. הם פשוט צריכים לעשות צעד.
עכשיו, עד כמה מדינת ישראל כמדינה, ממשלת ישראל כממשלה, בכלל עוסקת בתחום הזה?
מדינת ישראל רואה את העיסוק בנושא של השבת רכוש כנושא חשוב. עובדה שיש שליח מיוחד במשרד החוץ שעוסק בנושא הזה. יש גם פעילות במשרד לשוויון חברתי שעוסקים בנושא הזה. זה מצד אחד. מצד שני, ממשלת ישראל, כמו שאנחנו יודעים, היא עוסקת במגוון של נושאים, ויש אינטרסים שונים למדינה. וזו הייתה הסיבה שהקימו בזמנו את אילה, כדי שזה יהיה עיסוק על ידי ארגון שהוא מורכב מארגונים היהודים הגדולים, שהוא ייצג את הנושא לפני הממשלות, כדי שלא יהיה את המצב של אינטרסים מתנגדים של מדינה, שיהיה ארגון שיעסוק בזה. וכך היה כל הראשי הממשלות, מרבין, פרס, בנימין נתניהו, כולם תמכו באילה כגוף המוביל של הנושא של השבת רכוש, בגלל הסיבה הזאת. היום הממשלה קצת יותר מעורבת, אבל עדיין אנחנו נתקלים בגלל אינטרסים שונים של מדינת ישראל בבעיה. זה לא קל למדינה לראות נושא אחד ולשכוח את שאר הנושאים.
תן לי דוגמה שאולי אחת ככה לפני סיום של בעייתיות של אינטרסים שבגללה אנחנו מורידים קצת את הלהבות בדיון מול הממשל הפולני.
תראה, אתה רואה מה קורה היום עם הנושא של האנטישמיות. מצד אחד יש רצון כן להתקרב למדינות באירופה, מצד שני רוצים להעלות את הנושאים הכואבים של העם היהודי. ואנחנו רואים היום שיש התנגשות של אינטרסים, ומה קורה? ישנו קושי פה. מה שאנחנו רואים היום, בימים האחרונים, זה דוגמה טובה להתנגשות של אינטרסים. מצד אחד, מדינת ישראל, מדינת העם היהודי, וצריכה לתמוך בנושאים היהודיים. מצד שני, היא מנסה לקדם נושאים נוספים, חשובים, ואני לא יכול להגיד שלא חשובים. הם ממש ממש חשובים. אז זה המדינה שצריכה לשקול איפה לשים דגש ואיפה פחות. אבל הארגון, הילר, חייב להוביל את הנושא הזה, ותמיכה של ממשלת ישראל, וגם ממשלת ארצות הברית שמאוד עוזרת, וגם האיחוד האירופי שתומך, ומדינות שונות, זה מה שיכול להבטיח, אנחנו חושבים, את המשך התהליך והצלחתו.
בספטמבר, אם אני מבין נכון, יש להם שם בחירות. הנושא מהסוג הזה, לכאן או לכאן, יכול להיות שנגד, יכול להיות שבעד, בכלל מעסיק את המתמודדים שם?
כפי שאתה יודע, איפה שם? אתה מדבר כרגע בפולין.
בפולין, כן.
אני מבין, נכון?
כן, בפולין. כן,
בפולין, כמובן, השלטון היום הוא בידי מפלגות שיותר נוטות לימין, ומטבע הדברים, הנושאים שמעסיקים אותם זה יותר נושאים פנימיים ופחות, בוא ניתן ליהודים נכסים שלנו כביכול. אז ולכן זה עומד באיזשהו מקום בתוך הבחירות, ובדרך כלל ממשלות לא אוהבות או מפלגות לא אוהבות לקדם את הנושא הזה לפני הבחירות, כי לפעמים הם טוענים שזה יכול לפגוע להם באפשרות להצליח בבחירות. לכן זה נושא קבוע, זה לא רק בפודים.
כן. מכלל טיסון, מנכ״ל אילר, אני מאוד מודה לך על הדברים. אנחנו נשמח לשמוע בשורות או התקדמויות בסוגיות האלה. תודה רבה לך.
תודה רבה.
כל טוב. במסגרת סדרת הטלוויזיה שלו, המתנחל הפגיש העיתונאי חנוך דאום בין ההוגה והפובליציסט, תושב בת עין שבגוש עציון, מוטי קרפל, לבין יושבת ראש מרץ, חברת הכנסת תמר זנדברג, לשיחה על עמדות, אידיאולוגיות וכל מה שאפשר לחשוב עליו לקראת הבחירות המתקרבות. ובעקבות המפגש הזה פרסם קרפל את רשמיו תחת הכותרת החורבן האינטלקטואלי של השמאל. אנחנו רוצים לשאול הכזעקתו. שלום מוטי קרפל.
שלום בוקרתו.
אז באמת השמאל שמתהדר כל כך הרבה שנים באינטלקטואליזם איבד את זה?
כן, בהחלט. אני לא אומר את זה רק בגלל השיחה הזאת שהייתה לי עם תמר זנדברג, אלא רואים את זה בהרבה קצורות, אבל פה זה בא בצורה מאוד ברורה. תראה, זאת הייתה בעצם, זו תוכנית לא לשיחה רצינית מדי וכן הלאה, זו תוכנית קצת הומוריסטית, כלילה. והיא גם צריכים לזכור איתה, היא במצב של ערב בחירות, שאין פה מקום יותר מדי פלפולים. אבל בכל זאת, אני שמחתי מאוד, קודם כל שהיא באה לגוש עציון ובאה אליי הביתה, ושבאמת היה לי ציפיות גבוהות לשיחה, לפחות שיחה של מאור פנים ושל את אחי אני מבקש, כמו שכתבתי במאמר, ודיון אינטלקטואלי, משום שאם אתה יושב בן אדם שעה, זה לא אולפן או שיחה ברדיו, ואפשר לדבר ולהעמיק. לזה ציפיתי. אבל הסתבר שזה לא היה בכלל בכיוון הזה. זאת אומרת, אני נדמתי לראות שהיא הייתה נעולה וסגורה לחלוטין, ואי אפשר היה להרים את השיחה מעבר לסיסמאות שאנחנו כבר מכירים משנות ה-90, מימי אוסלו, אותם סיסמאות בדיוק. ואמרתי לה, תראי תמר, עברו 25 שנה, עברו דברים, קרו דברים, למדנו מניסיון, למדנו מההתנתקות. את באה עם עדיין אותם סיסמאות, כאילו לא קרה פה שום דבר.
אגב, היא לא יכולה הייתה לומר שגם מוטי קרפל עברו 25 שנים והוא לא שינה את עמדותיו?
זה נכון, אבל עמדותיו הוכחו במציאות. לפחות המציאות לא סתרה אותם. והמציאות כן סתרה את העמדות שלה. כלומר, אם אתה מתכחש למציאות, אז אתה בעצם מאבד את ה... אתה מתנוון מבחינה אינטלקטואלית. כי להתווכח, אם אתה מתכחש למישהו שמתווכח איתך, זה בסדר. יכול לחזק אותך ממך אינטלקטואלית. אבל ברגע שאדם לא רוצה להכיר במציאות, הוא חייב לעשות כל מיני לוליינות וירטואוזית כדי להסביר למה המציאות הולכת לכיוון הפוך. וברגע הזה הוא מתחיל לאבד את היושרה האינטלקטואלית שלו ולהתמודד, ומתחיל לחיות בסיסמאות. אמרתי לה, תראי, את מזכירה לי את הקומוניסטים ברוסיה שעוד נותרו מהימים ההם, והם בטוחים שאוטוטו חוזרים לקומוניזם משום שהוא היה שמש העמים, כן? אותם סיסמאות.
למה ציפית? כשישבת בינך לבין עצמך, לפני שהגיע, למה ציפית? שנאמר ברבע שעה, 20 דקות...
לא רבע שעה, שעה, שעה.
לא, אבל אני אומר, בהתחלה אולי יהיה קצת קשה, ואחר כך מה? שהיא תתחיל לומר, רגע, תשמע, אולי אתה אומר פה משהו שלא חשבת?
לא, 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 לא שהיא תסכים איתי. לא, בכלל לא. לא אני ציפי אז שהיא תסכים איתי. לא, איך היא מתסכים איתי, אז זה לא מעניין. ציפיתי שיהיה דיון רציני, מעמיק, על התהליכים שמתרחשים, לא רק בכלל הצד המדיני, בכלל, בחברה הישראלית, על, על, על כל מיני תהליכי עומק שמתרחשים פה, ותשמע, יש המון מה לדבר עם איש שמאל. אני בטוח, נתתי דוגמה גם במאמר גם, תראה, יש אנשי שמאל שמתמודדים, שהם רציניים. גדי טאובי ויצטר כדוגמה, ישנם עוד, עוד אחרים. אז עם אחד כזה, אני יכול לדבר יום שלם. הוא מרתק אותי, הוא מעניין אותי, לא בגלל שהוא מסכים איתי, הוא לא מסכים איתי. אבל הוא חושב, הוא אדם חושב. פה אתה שומע בן אדם, אני אומר לך, נתתי שמאמר דימוי, זה ממש דבר שחשבתי אבל תוך כדי. כלומר, אני אומר משפט, מנסה להרים את הדיון, והיא יורה לי דקות ארוכות צרור כזה של, של סיסמאות. ואני אגיד לך בכנות, לא כתבתי את זה, זאת אומרת, כתבתי אחרי זה מחקתי, כי לא היה מקום במאמר. בשלב מסוים, כבר לא הסתכלתי עליה, על הפה שלה, יורדת הסיסמאות, ואמרתי עצי, וואלה, איך בינינו מגיע למצב כזה? זה חבל.
מה, הרגשת, חבל, הרגשת שאולי היא בעצם הגיעה, עשתה את הדרך עד אליכם לגוש עציון, רק כדי מה? כדי להפוך אותך לאיזושהי בובת אגרוף שהיא תוכל לבטא דרכה את עמדותיה, ובזה מתחיל
את כבר לא העניין? זה.
גם זה לא.
אפילו לא זה. אני חושב שהיא, אני גם שאני מסביר, זאת אומרת, אני מסתכל אחורה על, על הכניסה שלה ועל התנוחה שלה ועל העומר, עומר החיים שלה, עומר הגוף שלה, היא הייתה לחוצה, היא הייתה מאוימת. היא הרגישה, זאת אומרת, היא לא באה בכיף, אתה מבין? היא באה, כי יש לה אינטרס בתור פוליטיקאית להיכנס לתוכנית כזאת שהיא פופולרית מאוד ולהופיע ולדבר וכו' וכו'. ועל כל פנים, הייתה אכזבה עמוקה. האכזבה לא מגלל שוב, אני אומר לך, כי אני חי מעימותים אינטלקטואליים כאלה. אני מת על זה, אני אוהב את זה. אני מקבל מזה המון, לא שהיא הולכת להסכים איתי, אבל שיהיה מי לדבר. זהו, זה המצב.
יכול להיות שזה
עניין? עכשיו, תראה, עכשיו, זה לא איזה עיתונאי כזה, עיתונאי אחר פה שם, זה ראשת מרץ, יושב ראש מרץ. זאת אומרת, מרץ זה היה מפלגה האינטלקטואלית, האידיאולוגית של השמאל וכו' וכו', מייצגת ציבור רחב מאוד שהוא דווקא מבחינה אינטלקטואלית הוא מייצג. אתה מצפה שהם שמו שם מישהו שהוא תותח. ואתה מקבל מישהו שהוא ברמה של טוקבק. זה האכזבה העמוקה.
יכול להיות שזה עניין, אולי זה עניין של גיל, זאת אומרת, זהב הגלון, יוסי שריד בשעתו, אפילו אילן גילון היום, היו מדברים אולי קצת אחרת, והיא בכל זאת עדיין שייכת לעולם הרשתות החברתיות, היא נמצאת במיליה חברתי צעיר ועדוותי יותר?
יכול להיות, אבל זה יכול להיות שבאמת עברו שנות דור מאז יוסי שריד ושלומית אלוני. שהם היו אינטלקטואלים, היה להם אמירה רצינית, היה להם בסיס אידיאולוגי מוצק, והעסק התנוון. זה כמו שמפלגת העבודה, אתה לא יכול לשמוע אף אחד רציני. כמעט, אני לא רוצה להגזים, אבל אף אחד כמעט. אתה מבין? זאת אומרת, החורבן האינטלקטואלי הזה, שהוא פועל יוצא מחוסר הנכונות להתמודד עם המציאות, לא חוסר נכונות להתמודד עם יריב אינטלקטואלי או אידיאולוגי או פוליטי, עם המציאות. ברגע שאתה לא מוכן להתמודד עם המציאות, ואתה ממציא לך בנייני על אינטלקט רציונליים בשביל להסביר למה המציאות היא לא בדיוק כמו שאתה חושב, אז אתה מגיע למצב הזה שבעצם אין לך מה להגיד, ואחר זה מתבטא בסקרים.
עכשיו אני אשאל אותך הפוך. כשאתה מסתכל כן. ואתה לא צד בדיון אינטלקטואלי, ואתה רק מתבונן בין ימין לשמאל שמתמודדים, בין אם זה בפאנל טלוויזיוני ובין אם כל בימה אחרת. אתה רואה בנציגי הימין איזושהי אינטלקטואליות שאין בשמאל?
תראה, אם אני לוקח את סמוטריץ' של דוגמה, הסמוטריץ' יודע לדבר ברובד הפוליטי, כלומר ברובד הנמוך, אבל הבן אדם בא איתן של תורה, של רעיונות, של חזון של רב קוק, של עומקים, שמכאן ועד הודעה חדשה. אפילו תיקח את הילד שקד, שנגיד אין לה רקע תורני וכולו וכולו. אתה רואה בן אדם רציני, אני מדבר על אנשים פוליטיים. אתה מבין? זאת אומרת, אחד כמו סמוטריץ', אם תיכנס איתו לאידיאולוגיה ולמשהו רציני, אומנם השפה שלו זה שפה של תורה. אבל לא מדובר פה על השפה, אלא על המישור שאתה מדבר. הבן אדם יש לו הרבה מה להגיד. פה לא היה לה מה, זאת אומרת, היא לא שלא, אני לא יודע אם היה לה מה להגיד, כי היא ברחה מיד. זה ברחה מיד למקום של סיסמאות.
ואולי היא פשוט מכירה את השפה הטלוויזיונית, היא אומרת לעצמה, אם עכשיו אני אתחיל להעמיק איתו, הפלספן הימני הזה שנמצא מולי, אני איבדתי את המפיק, את הבמאי, את חנוך דאום ואת הצלם, אני צריכה לדבר בשפה ששומעים שם.
יכול להיות, יכול להיות שהיה אלמנט כזה, זאת אומרת, סביר שהיה גם אלמנט כזה, שהיא באה כאילו נעולה על סוג מסוים של דבר שהיא צריכה עכשיו לבצע ולא מנתה שום דבר, כן, זה יכול להיות. אבל בכל זאת, שוב, שאתה מדבר 3 דקות, 5 דקות, אני יודע, הפאנל באיזשהו מקום, זה דבר אחד. שאתה בא לשבת בן אדם שעה, ברוטו זה לקח שעה, שעה שלמה, אז הדינמיקה היא שונה והיא אחרת. אז שוב, אני אומר, צריך לזכור את המסגרת שזה התרחש, הפגישה הזאת, גם את המטרות הפוליטיות של הפגישה הזאת, אתה צודק. גם אפילו לשאול אותה, קודם כל לברך אותה שהיא באה לגוש עציון, ואפילו לבת עין, זה לא מובן מאליו, כן? אפילו לזה לא הגעתי. כן. בסדר. אפשר, יכול להיות כמו שאתה אומר, אבל בוא נגיד, אדם, תראה, אדם שהוא אינטלקטואל, זה זורם ממנו, זה לא דבר שהוא יכול טכנית להפסיק. ברגע שאתה מגירה אותו עם רעיונות, עם מחשבות, אז הוא מעמיק איתך, הולך איתך. גם אם הוא נעול, זאת אומרת, איש יחסי הציבור שלו נתן לו דף מסרים מראש. בן אדם חושב, הוא בן אדם ער, בעיקר, לא קרה.
לא קרה, טוב.
לצערי אני אומר, לצערי.
אולי עם אדם אחר, אולי
עם אדם. הייתי מת לפגוש אותה, אתה מבין? הייתי רץ לפגוש אותה, פשוט. דווקא בגלל מה שהיא ואיפה שהיא באה וכו' וכו'. הייתי מת לפגוש אותה. בשביל זה אני מאוכזב.
אז אנחנו נקבל את האכזבה ואת הכותרת שנתת לדברים שלך, אבל נשים כוכבית למטה, שאולי ללא מצלמות על כוס קפה,
נכון, נכון.
אולי זה היה נראה קצת אחרת.
נכון, אולי אחרי הבחירות זה היה נראה אחרת. יכול להיות, יכול להיות.
אולי, אולי.
אני לא שולל את זה.
נליץ יושר.
כן.
מוטי קרפל. תודה רבה, כל טוב.
יפתע,
שלום, שלום. שלום, אנחנו אומרים לפז גלזר. שלום לך.
שלום סימון, מה שלומך?
אני בסדר. את מובילה מיזם מאוד מעניין ונשמע מאוד מאוד חשוב גם. מיזם להכשרתם של בעלי מקצועות להתמודד עם, באופן נכון וראוי, עם לקוחות ומבקשי שירותים בעלי צרכים מיוחדים כאלה ואחרים. את זה את עושה במסגרת האתר טוב תודה.
טוב תודה, והמנכ"ל של אתר בעלי המקצוע טוב תודה בעצם החליט בתור עסק יחסית לא תאגידי ולא גדול, עסק קטן, לקחת אחריות חברתית, זה משהו שקודם כל הוא מבורך ומדהים. אני עובדת איתו ובעצם יצרתי עבורו, זה מה שאני עושה בחיי, יוצרת מנגנונים חברתיים מניבים לעסקים קטנים ובינוניים. ויצרנו הכשרה פעם ראשונה בארץ לבעלי מקצוע שמגיעים לאנשים הביתה. ונותנים להם שירות, אבל הרבה פעמים לא יודעים איך לעשות את זה בצורה המיטבית, או אין להם את הכלים בעצם.
זאת אומרת, הדבר הזה יצא מאותו עסק קטן, והשאיפה היא להגיע לכל הארץ בעצם, ולהכשיר את אותם בעלי מקצוע. תני לי דוגמה של בעלי מקצוע, ואיפה הם נתקלים במשהו שהם לא התכוננו אליו.
ההכשרה הזאת מיועדת לכל בעלי המקצוע, מי שגם יעבור אותה, יקבל בעצם הסמכה, אנחנו עובדים עם עמותות שגם אליהם בעצם מופנה הכסף, לנגישות ישראל, שמעבירים את היחידה שקשורה לאנשים עם מוגבלות.
אז בעצם נגישות ישראל, נגישות ישראל הם אלה שנותנים את ההכשרה?
נגישות ישראל, ובנוסף עורך דין קרן גריבלט, בכל מה שקשור להטרדה מינית בתחום הזה, ועמותת והדרת, בכל מה שקשור לקשישים. אנחנו עובדים פה על שלושה דברים במקביל, בהכשרה אחת.
אז בעצם, תני לי דוגמה של בעל מקצוע, שלא חשבנו שהוא לא ערוך לזה גם, הוא מגיע לבית ומגלה שהוא בעצם אין לו את הכלים להתמודד.
תראה, גם אינסטלטור או אינסטלטורית שתזמין עכשיו הביתה, בעצם לא עוברים שום הכשרה, חוץ מהכשרה המקצועית כמובן. כשבעל מקצוע כזה מגיע לבית של קשיש, הוא צריך לדעת איך לדבר איתו, אולי לבקש שיגיע מישהו מהמשפחה, שיהיה שם גם בזמן השירות. איך לדבר עם קורבן תקיפה מינית, הוא מגיע לבית של אישה שנמצאת לבדה. זה דורש התייחסות מסוימת, סבלנות. את הכלים האלה אנחנו נותנים בהכשרה הזאת, והבעלי מקצוע מקבלים אחר כך סימון מיוחד באתר טוב תודה, כדי שהלקוחות ידעו שאלו בעלי מקצוע שאנחנו ממליצים עליהם. כמובן שכדאי לבעלי מקצוע לנסות כמה שיותר מהר להגיע אלינו, לעבור את ההכשרה הזאת, זה במחיר ממש נגיש, שגם הולך לעמותות, וזה פשוט דבר טוב, אין פה שום דבר רע בעניין הזה, רק מנסים לעשות טוב לחברה.
הדבר הזה נשמע כל כך מתבקש, אני באמת לא מבין איך, כאילו אנחנו פה, חיים פה איזה יום יומיים על פני האדמה, ואיך הדבר הזה לא קיים?
אני חושבת שעד היום מכירותי ועבודתי בתחום העמותות ועסקים חברתיים ב-13 שנה האחרונות, בדרך כלל הכשרות שכאלה של נגישות השירות הן ניתנות דרך עמותות ספציפיות ומגיעות דרך חברות גדולות והרבה פעמים תאגידים שיכולים להרשות לעצמם להעביר את העובדים הכשרות שכאלה. פרילנסרים, עצמאים, בטח כאלה כמו בעלי מקצוע, הם אנשים שעסוקים בעבודה. אין להם זמן, אין להם יכולת, אין מישהו שמאגד אותם ומעביר אותם הכשרות כאלה. בגלל זה המהלך הזה הוא כל כך פורץ דרך בעיניי.
אז בעצם אתם אומרים שגם מעבר לזה שאדם יקדיש את הכמה שעות, אגב כמה שעות לוקחת כל ההכשרה?
בנינו יחד עם העמותות הכשרה במיוחד שתיקח רק שעות ספורות חצי יום, שבסופו יש מבדק ידע שגם בנינו יחד עם הספקי תוכן העמותות האלה. אנחנו גם עושים רוטציה כדי שכל מיני עמותות יוכלו להעביר את התכנים האלה, וזה גם מייצר לעמותות מנגנון רווח שהוא עסוק ברק לעזור להם להמשיך להתקיים.
אבל בסופו של דבר, אז זהו, בעל המקצוע בסופו של דבר, אחרי אותו חצי יום שהוא מקדיש לטובת העניין, הוא גם מתפרסם כמי שיש לו את הידע להתנהל בצורה נכונה.
נכון, גם בפייסבוק, בתקשורת, אנחנו נקדם את בעלי המקצוע האלה שהשקיעו את הזמן הזה. אנחנו ממשיכים כל הזמן, אתר טוב תודה, מוודא שבעלי המקצוע עומדים בתקנים, מגשר בין לקוחות לבעלי מקצוע, תמיד יש גב אם קורה משהו, ובטח ובטח אנחנו מנסים לגרום לכמה שיותר בעלי מקצוע לעבור את ההכשרה הזאת, אז תחפשו את זה בגוגל, באמת, טוב תודה, או בפייסבוק, ותגיעו אל ההכשרה.
כמה אנשים עברו כבר?
אנחנו עכשיו ממש בעיצומו של המחזור הראשון שיקרה השבוע. אנחנו מכשירים את זה בצורה מאוד פרטנית, באזור ה-20 איש בכל פעם. ואני מקווה שההכשרה הבאה כבר תיפתח באזור מרץ-אפריל, אנחנו כבר עובדים על זה.
טוב, יפה מאוד, אנחנו נאחל לכם הרבה מאוד הצלחה במיזם הזה. פז
גלזר. תודה רבה, שמעון.
תודה רבה לך, בהצלחה.
תודה.
כל טוב.
כל טוב.
עד כאן יומן לפי שעה, נאמר תודה לאורחי היומן הזה, לחבר הכנסת אורן חזן, לנחליאל דיסון, לדוקטור בועז כהן,
לפז גלזר, למוטי קרפל. לכם על ההזנה, עשו בחלים טובים, בשורות טובות, להשתמע.